אנחנו נכנסים לחלק השלישי של העונה השלישית של אוסקוט, ואני מתרגש ושמח לבשר לכם על הולדת ביתנו הבכורה, נטע. אז כמובן תהיה לזה השפעה גם על קצב הפרקים, אבל באמת ברוך השם אור גדול נכנס לחיינו, ואנחנו מתרגשים מאוד. אז הקצב כנראה לא יהיה פעם בשבועיים, אבל אנחנו נעשה אמת השתדלות שימשיכו הפרקים. הפרק הזה זה פרק שהמתנתי לו הרבה הרבה זמן, ולא פחות מזה שהמתנתי להקליט אותו, לקח לי כשנה להעלות אותו, ונושא הפרק קצת מבלבל, ועדיין אני אגיד שזה פרק שמדבר על אומנות ואדריכלות באסלאם. בנוסף להבנה היא מהי אומנות באסלאם, אנחנו נתייחס למגבלות הדת, לבנייה של מקומות קדושים ביהדות, בנצרות ובאסלאם, כמו נגיד כיפת הסלע, מסגד אל-אקסה, איה סופיה בטורקיה, כנסיית הקבר או אפילו טאג' מהל. וניתן גם כבוד למתנגשים המפורסמים החשישים, החשישיון, והסאסנס, וגם כמובן לגנים הבאיים שכבר הזכרנו בפרק קודם מדוקטור אורי גולדברג. בשיחות שיש לי עם חלקכם, המאזינים, העוקבים, אני שומע שאתם לא רק אוהבים את התוכן, אלא גם את השם אוסקוט או את הביטוי הקהילה הגדלה. אז אני שמח להדכן אחד שפתרתי קבוצת פייסבוק של הקהילה הגדלה, כלומר של אוסקוט, ההסקט של נועם בנט. ודבר שני, אני שמח להגיד גם תודה למיזם המבורך שנקרא פודטקסט, שהחל לתמלל פרקים של אוסקוט. הפרקים עולים גם באתר של המיזם, וכן בקבוצת הפייסבוק של קהילת המאזינים הגדלה. קישורים גם לאתר, גם לבקשות מיוחדות, יהיו כמובן בגוף הפרק. וכתמיד, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, מיוטיוב, דרך טלגרם, פייסבוק, טוויטר ועד טיק טוק. כמובן, להמליץ עליי לרכזי התרבות, אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם בסופו של דבר להזמנת הרצאות. כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם. וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת, כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נתחיל. שלום לכולם, נמצא איתנו ג'ניה פרומין, המדריך הבכיר של המוזיאון לאמנות האסלאם על שם מאיר בירושלים. שלום ג'ניה, מה שלומך?
שלום, תודה רבה על האירוח, שמח להיות פה.
בשמחה רבה רבה. כשהתכוננו לפרק, אז שמתי לב לכמה דברים. דבר ראשון, שיש שני מוזיאונים מאוד חשובים שמדברים על האזור שלנו, על השכונה שלנו, ששניהם גם מרבים להתבלבל ביניהם, נדבר על זה עד רגע. באמת בפרק 21 עם אשתי יעל, דיברנו על המזרח התיכון לפני שהוא ידע שהוא כזה, ואני ממליץ לכם עוד להזין לפרק, והפעם אנחנו, אני לא רוצה להגיד את זה למתחרים, אבל באמת זה למוזיאון
המשלימים.
המשלימים, אהבתי את העניין הזה. באמת, אחד האנשים, הרבה אנשים באמת אוהבים לקרוא לזה מוזיאון האסלאם, או גם, אני אומר את זה גם במוזיאון ארצות המקרא והכל, אז מהו בעצם מוזיאון, הנה אפילו יצא לי, מהו בעצם מוזיאון לאומנות האסלאם?
זה טבעי, ובאמת אנחנו דיברנו קודם על אנשים שמגיעים בטעות לאחד המוזיאונים כשהם מתכוונים להגיע למוזיאון השני, כי זה גם דבר שקורה. המוזיאון שלנו הוא בעצם מוזיאון שנועד להציג אומנות ואדריכלות בהקשר של ציוויליזציה. למה חשוב לציין את זה? כי כשאומרים לנו אסלאם או נוצרות, אנחנו בדרך כלל חושבים אוטומטית על ההקשר הדתי. אבל האמת היא שצריך לזכור שאנחנו מדברים בדרך כלל עולמות מאוד גדולים, ואם גם בהקשר היהודי יהדות היא גם דת, גם תפיסה הלכתית וגם ציוויליזציה שלמה, אז בוודאי ובוודאי שזה רלוונטי לתרבויות כמו אסלאם ונצרות שכוללות מאות מיליוני אנשים. ולכן הרעיון של המוזיאון הוא להציג את האומנות כפי שהתפתחה בתוך העולם המוסלמי, בתוך הדינמיקה של קשרים, מגמות, מגעים, גם אם לא מוסלמים. ופה אולי, אני מניח שדיברתם על זה בפרקים קודמים, אבל למשל להתייחס לעובדה שבימי הביניים אנחנו מדברים על עולם שנשלט על ידי מוסלמים, אבל אזורים מאוד גדולים שלא רוב האוכלוסייה שלו עדיין לא מוסלמית. איך זה בא לידי ביטוי? זה בא לידי ביטוי בכך שיש אומנות שיש לה הקשר דתי-אסלאמי, אבל יש לה גם הקשר לא-אסלאמי מקומי. ושני הדברים האלה מתמזגים לאומנות של ציוויליזציה. אני לפעמים נותן את הדוגמה, אני חושב שבאסלאם זה קצת יותר מורכב מבחינת תרגום, אבל באנגלית רואים את זה לפעמים במאמרים, כשיש Christianity כדת, וקריסטנדום כעולם נוצרי. על איסלאם אולי נתקלתי
פעם. רק נגיד, אמרת קריסטנדום?
דום, כן.
שמה זו עוד פעם?
שזה בעצם עולם נוצרי, כן? זה המרחב שתחת הנצרות. זה לא בהכרח אומר שזה התייחסות להיבט הדתי. אם אני לא טועה, אפילו חלק מהספרים והיצירות שעסקו ביהודים בגולה, אז זה ממש נכתב, איסלאם אין קריסטנדום. כן? אם אני לא טועה, פעם ראשונה שנתקלתי בהבדלים האלה, היו אצל ברנרד לואיס, מורנו ורבנו.
רק נגיד, ברנרד לואיס, אחד מגדולי המזרחנים, נפטר לפני כמה שנים באיזה גיל 100 ומשהו.
102, אני חושב, ממנו. ובאמת, הדברים האלה הם כן דברים רלוונטיים, כי נתקלתי בזה לפעמים באנגלית על איסלאם, אולי איסלאם ואיסלאמיקייט וורלד, זה נראה לי יותר נדיר, אבל הקונספט הזה הוא כן קונספט שבא לסמן הבדל מהותי, וזה הבדל בין עולם מוסלמי, לבין האסלאם כדת, כדין, במונח המבין הערבי.
אז כשאנחנו נכנסים להיות כותרת ככה, שנקרא לה אומנות האסלאם, מה זה בעצם אומנות האסלאם?
אז זאת באמת השאלה הכי טובה, כי כשרואים את זה ויזואלית, לאנשים יש אסוציאציות שאפשר להבין מהן. למשל, האולם המרכזי שלנו, כן, של המוזיאון, האולם הגדול, הוא אולם שמוקדש לכמה נושאים, אבל הויזואלית, החלק הבולט ביותר בו, זה ייצוג של אדריכלות פנים של מסגד. שזה כמובן המחרב, כן, הגומחה שמציינת את כיוון התפילה, וזה עיצוב שהוא, למה מזהים אותו בהקשר האסלאמי? כי הוא עיצוב חף מדמויות, הוא מבוסס על תפיסות מאוד מאוד בולטות של אדריכלות, שזה צורות הנדסיות, צורות צמחיות, וכתב, כן, קליגרפיה. ואנשים מזהים את זה עם מונח מערבי, ערבסקה, כן, מונח שקיים, מגיע מצרפתית, אבל הוא בעצם מזוהה בצורה מאוד מאוד חזקה עם העולם המוסלמי בגלל היעדר הדמויות. עכשיו, הדבר הזה, זה מה שרוב האנשים שאולי יש להם איזו תפיסה כללית על עולם מוסלמי ואדריכלות ובנייה, זה יבלוט להם. אבל כשנכנסים קצת יותר לעומק, כשמתחילים להתבונן במוצגים שנמצאים בתצוגה, רואים שזה לא שאין באסלאם דמויות בהקשר האומנותי.
אוקיי.
אבל צריך לבחון היטב באיזה קשר הן מופיעות, איך הן נראות, איפה היצירה מופיעה שבה מופיעות דמויות, וזה כבר נותן לנו טיפה את הטעימה של מה זה עולם מוסלמי עם לשונות שונות, מוצאים אתניים שונים, השפעות מקומיות שונות. המוזיאון בעצם נועד לתת לאנשים את החשיפה גם להקשר הדתי שאי אפשר להבין בלעדיו את העולם המוסלמי, ואנחנו, אני מניח שדיברתם על זה בפרקים קודמים, אבל אפילו אם מתייחסים רק לנושא של השפה, כן, אנחנו מדברים על העובדה שהרבה מאוד שפות בעולם המוסלמי נכתבו ונכתבות עד היום באלף בית ערבי, בלי שהן שפות שמיות, הן לא דומות לעברית או לערבית או לארמית.
פרסית כדוגמה, כמובן. טורקית עד לפני כ-100 שנים.
בדיוק, ואינדונזית אפילו עד הקולוניאליזם ההולנדי, כן? כלומר, מלאית. כלומר, השפות האלה נכתבות במשך הרבה מאוד שנים באלף בית ערבי בגלל הקשר דתי. כלומר, הקשר דתי משחק פה תפקיד, אבל הוא לא ההקשר היחיד. ואומנות האסלאם היא בעצם האומנות של העולם הזה, כן? והרעיון הוא לתת כמה שיותר הבנה גם של ההיבט הדתי, וגם של ההיבט המקומי, או הטרום-אסלאמי, כן? או החוץ-אסלאמי, שבלעדיהם אי אפשר להבין את מה שאנחנו רואים. אני אתן אולי דוגמה קטנה עכשווית.
בטח.
כל מי שהיה באירופה, בבתי כנסת, אשכנזיים, כן? לא בכך חייבים לתוך העולם המוסלמי, יודע שהרבה מאוד בתי כנסת, ביוחד מה שנבנה במאה ה-19, ראשית המאה ה-20, בנוי בסגנון שלפעמים קוראים לו סגנון מורי. כן, סגנון שהוא כאילו דומה לבנייה מזרח תיכונית. הרבה קשתות, הרבה איתורים צמחיים וגיאומטריים, הרבה צורות ששונות מהבנייה, למשל, המונומנטלית באירופה, כן? לא דומה לקתדרלות, לא דומה לבנייה כנסייתית, מסיבה ברורה. עכשיו, הסגנון הזה הוא בעצם סגנון שנשען על השפעות של אדריכלות מוסלמית, ימי ביניימית, שהופכת במאה ה-19, ראשית המאה ה-20, למאוד פופולרית במערב, והיהודים במערב באירופה מאמצים את הסגנון הזה, כי הוא מבדל אותם מהסביבה הנוצרית, אבל הוא ביחד עם זה סגנון מאוד מרשים, מונומנטלי, והוא גם מתאים לתפיסות, נגיד, לבנייה של בתי כנסת, כלומר, אומנות שהיא אומנות מרשימה, אבל לא פיגורטיבית.
כלומר, אם אני מבין אתך נכון, בעצם, אם אני אסתכל על כל מיני בתי כנסת, אז בעצם יש להם כן רצון להראות שזה בניין מכובד וכולי, אבל מצד שני שזה לא נותן את התחושה הכנסייתית.
בדיוק, ואנחנו מכירים את זה מהיסטוריה, ממש אפשר לבחון את זה, כלומר, גם, או שאפילו מצמצמים, לא צריך לנסוע לאירופה, אפשר לנסוע לבית אלפא, כן, בצפון, במקבית שעה, ולראות את רצפת הפסיפס המאוד מאוד מאוד יפה, של בית הכנסת בבית אלפא, שהוא בית כנסת מהתקופה הביזנטית, כנראה המאה הרביעית, חמישית, ורצפה שהשתמרה היטב, שבה בבית הכנסת, לא רק שיש דמויות, אלא שיש את גלגל המזלות, ובאמצעו דמותו של הליוס, אל השמש היווני.
וואו.
עכשיו, איך זה קורה? זה כמובן קורה מההשפעה של בנייה מונומנטלית בעולם היווני והרומי, שבלעדיה אי אפשר להבין גם את האדריכלות היהודית. יש סיבה לכך שבית המקדש של הורדוס משתמש בכל כך הרבה יסודות שנלקחו מאדריכלות רומית. אבל זה לפני עליית האסלאם. כשמסתכלים על ימי הביניים, תקופה שבה 80, אולי אפילו 90% מהיהודים בעולם חיים תחת שלטון מוסלמי, בתקופתו של הרמב״ם, 112, רואים את השינוי, ובעצם זה יוצר מצב שבו הבנייה, המאפיינים האדריכליים של בתי כנסת, הופכים להיות דומים יותר למה שאנחנו מכירים, כביכול היום, מאדריכלות של מסגדים. לכן גם אני חושב שאפשר להבין הקשרים אחרים שקוראים, למשל כשהרמב״ם כותב באחת מהאגרות שאין ליהודים מניעה להתפלל במסגד.
רק נגיד, הרמב״ם במם.
כן, הרמב״ם במם. אין מניעה ליהודים להתפלל במסגד. זה לא נובע מהעובדה שיש לו איזו אהדה גדולה לאסלאם, כי אין לו. הוא מתייחס גם לאסלאם וגם לנצרות בצורה די שלילית. אבל זה נובע מהעובדה שמבנה התפילה של האסלאם, המסגדים, הם לא עוברים על עבירה של עבודה זרה.
כן.
ובמובן הזה, ליהודים אין בעיה, זה אומנם לא רצוי, אבל אין בעיה להתפלל במסגד. אז יש לנו פה את ההקשרים האדריכליים, שהם סוג של רמז, או סוג של אולי שפה, שעוזרת לנו להבין את ההיסטוריה בצורה קצת יותר רחבה.
עכשיו, ציינת את התקופה הביזנטית, אז זה דבר שככה הולך איתי שנים רבות, אז אני רק אגיד שכשאומרים ביזנטי, אחד הדברים ששיגע אותי בתואר הראשון, שגיליתי שכשאני אומר ביזנטי, כוונה לרומא המזרחית. אז אני רק אציין שהאימפריה הביזנטית היא בעצם פיצול המזרחי של האימפריה הרומאית שאנחנו מכירים מימי אוגוסטוס ויוליוס קיסר וכל החברה האלה, והאימפריה הזאת מחזיקה מעמד עד 1453,
כן.
עם נפילת קונסטנטינופול הבירה. אני אומר את זה בגלל שהרבה פעמים אני כילד, כנער, בטיולים שנתיים וכאלה, היו אומרים, בתקופה הביזנטית הייתי מיד הולך לתקופה עתיקה, שלפני 3,000-4,000 שנה, לא יודע, כאילו אולי זה ברונזה, אולי כל מיני כאלה שאני לא מבין בהם, כמובן גם היום, אבל פתאום אתה קולט שהביזנטים זה יכול להיות גם לפני פחות מ-1,000 שנים.
מי שהיה ביוון יודע שהיוונים היום, עקרונית, הם מזדהים הרבה יותר עם ביזנטיון מאשר עם יוון העתיקה. כן, בסופו של דבר, יוון העתיקה זה מגניב, אבל מבחינה תרבותית, דתית, כן, יוון של היום היא הרבה יותר קרובה למסורת של ביזנטיון.
אוקיי, עכשיו, אנחנו בעצם מדברים על אומנות שהיא תחת כנפי האסלאם. אנחנו מדברים על כך שזכרו לי גם שבעצם אנחנו מדברים על מסגד, אז תמיד חושבים על ביתו של מוחמד, כן? שבעצם היה לכאורה או לא לכאורה, המסגד הראשון.
כן.
ובגלל שהוא מבנה פשוט, בלי, כמו שאמרנו, פסלים, תמונות וכו', וככה הולכים. עכשיו, מצד שני, אני זוכר גם לפני כבאמת 100 שנים פה בארץ ישראל, במדינת ישראל, גם פה היה דיבור גדול מהצד היהודי, על איזה אומנות מותר ואסור. אז יש מגבלות מסוימות של דת האסלאם בנוגע למה מותר ואסור?
כן, עכשיו, זה באמת ההיבט הדתי שבלעדיו אי אפשר להבין אומנות בעולם המוסלמי ובוודאות, כי בוודאי שכשהאסלאם עולה ומשתלט על המזרח התיכון במאה השביעית, אנחנו רואים שינוי, כלומר, העולם הקודם, אולם שתי האימפריות הגדולות של המזרח התיכון, האימפריה הפרסית, שהדת שלה היא דת הזורואסטרית, כן? והאימפריה הביזנטית, שכוון הדת שלה היא נצרות, יש שינויים בולטים מבחינת איך שהקשר הדתי בא לידי ביטוי. כלומר, בתי התפילה, ללא ספק, יורידו את הבולטות של הדמויות. כלומר, מה שאנחנו רואים, כל מי שהיה בכנסייה, אפילו פה בארץ, כי לא צריך ללכת מאוד רחוק, כל מי שראה כנסייה יודע שיש לכנסיות אדריכלות, שהיא כמובן מאוד מבליטה את הדמויות, בין אם זה פסיפסים, בין אם זה פסלים, וזה כמובן מתקשר לתפיסה של הנצרות עצמה. כל מי שראה, שוב, לא צריך אפילו לנסוע, כל מי שראה אדריכלות פרסית קדומה, כן, ראה את פרספוליס, תמונות של, כן, האתרים המונומנטליים הגדולים.
רק נגיד, כשאתה אומר פרספוליס, זה בירתו של קורש, ואולי גם החשברוש, תקופה האחימנית, שהזכרנו אותה בפרקים, גם עם דוקטור תמר למגינדין, וגם בפרקים של בנט ולפיד, מלמדים מזרח תיכון עם אסף לפיד. אז תמשיך, פרספוליס.
לא, אז זה בדיוק הנקודה, כי פה, מה שרציתי לומר, לגבי מוזיאונים, אנחנו לא יכולים לנסוע לאיראן, אבל באופן משעשע, בשביל לראות את הבנייה המונומנטלית הזאת, לא צריך לנסוע לאיראן, אלא מספיק לנסוע לפריז או ללונדון, כי הדברים האלה בולטים בלובר ובמוזיאון הבריטי.
אתה בעצם אומר שדברים במוזיאון הבריטי, או המוזיאון עצמו יש אדריכלות?
לא, אני מדבר על החפצים, אני מדבר על כך שיש די הרבה דוגמאות לחלקים ענקיים של בנייה, שאנחנו נוכל לראות אותם במוזיאונים באירופה, שהועברו, דרך אגב, בניגוד אולי לדימויים שלפעמים קיימים, זה לא תמיד ביזה ושוד, זה לפעמים גם רכישה. כן, מי שמכיר אולי את הסיפור, אז גליל קורש, הצהרת קורש, הגיע למוזיאון הבריטי, לא כי היא נבזזה, אלא כי היא עברה את כל ההליך הרכישה הראוי, ושולם מכס לאימפריה העות'מאנית. רק מ-1970 קיימות אמנות בינלאומיות שמחייבות להשאיר ממצא ארכיאולוגי שנמצא בשטח המדינה בה הוא נמצא. כלומר, היסטורית זה קיים רק 50 שנה.
כלומר, בעצם רק אם נסגור את הפינה הזאת, אם מצאתי משהו עכשיו באיראן, הוא חייב להישאר באיראן, כן. אבל אם מצאתי אותו לפני 1970, הרווחתי.
כן, הבן אדם שמצא את גליל קורש, הוא דרך אגב, אפרופו, הנה דיברנו על השפעה של מיעוטים, הוא ארכיאולוג וחוקר שעבד בשירות המוזיאון הבריטי, שהיה אשורי, מורמיז דרסם, שהיה אשורי, אזרח עות'מאני, הוא ניהל את המשלחת.
מתי גילו את גליל קורש?
זה שנות ה-60 של המאה ה-19.
אוקיי.
אז זה דוגמה לחפצים, אבל אותו הדבר אפשר לבנות עם בנייה. אז שוב, לא צריך לנסוע לאיראן כדי לראות דוגמאות של בנייה אשורית או בבלית או פרסית מוקדמת, שכמובן מאוד בולטת בדמויות, בעלי חיים, עריות מחונפים, דברים מהסוג הזה. וזה, וכמובן הבנייה הנוצרית, לא קיימים בבנייה המונומנטלית המוסלמית המוקדמת. אבל זה לא אומר שיש ויתור על היומרה המונומנטלית. ולכן, הבניין אולי הכי מפורסם שקיים פה בירושלים, שהוא בניין שקיים, שנבנה 60 שנה אחרי ימיו של מוחמד, כיפת הסלע, כן, בניין מרשים בצורה חסרת תקדים. זה בניין שכ-80% ממנו כנראה שרדו מסוף המאה השביעית, שזה אחד הדברים אולי המדהימים בהקשר הזה. זה בניין שמצד אחד הוא מפואר בצורה בלתי רגילה, ואנחנו נתייחס עוד מעט גם להשפעות החיצוניות שלו, אבל מצד שני זה בניין שהוא חסר דמויות. כלומר, אין בו שום דבר מהבנייה המונומנטלית הביזנטית או היוונית או הפרסית במובן של דמויות. זה לא אומר שאין השפעות אחרות, אבל הוא מאוד מרשים גם בלי לייצג פעלי חיים או בני אדם. וזה, אני חושב, הפך להיות סוג של מתווה בולט לבנייה אסלאמית דתית.
בגלל מגבלות הדת?
בגלל מגבלות הדת, בגלל העובדה שבאמת העיקרון הבסיסי ואולי המרכזי ביותר באסלאם, זה הימנעות ממשהו שיכול להתאפס כעבודה זרה, כעבודת אלילים, ובאמת הקונספט של שירק, כן, שיתוף, כשמשתפים אלים אחרים, הוא קונספט מאוד מאוד מגונה, והוא כמובן משפיע על תפיסה של בנייה והאדריכלות ואומנות. פה אני אגיד אולי עוד משפט נוסף. תמיד בתוך האסלאם הייתה פרשנות קנאית לגרסה הזאת. כלומר, פרשנות ששוללת לחלוטין אומנות ואדריכלות מונומנטליות. כלומר, בנייה אסור שהיא תהיה מרשימה ויוצאת דופן, כי עצם העובדה שדבר כזה קיים, זה כבר חוטא למסר האלוהי. צריך לומר שתפיסה כזאת איקונוקלסטית, כן, ששוברת דברים מרשימים ודברים מקודשים, היא קיימת גם בדתות אחרות, אבל באסלאם זה תמיד דבר, תמיד קבוצות ששיחקו תפקיד מפתח, ותשימו לב, וזה נחבר את זה להיום, הרבה אנשים אולי לא שמו לב לזה, אבל האתרים הראשונים והרבים ביותר שדאש השמיד בשטח שלטונו בצפון עיראק ובצפון מזרח סוריה, היו בראש ובראשונה, עוד לפני תדמור והבנייה הרומית וכו', היו אתרים אסלאמיים. בעיקר קברים של קדושים סופים, ובחלק מהמקרים גם מסגדים.
אני עושה רגע השלמה לטובת אלה שככה קצת איבדו אותנו. כשאני אומר מונומנט נוצרי, מונומנט ביזנטי, הביטוי מונומנט, לאן אני צריך רק לחבר אותו? מבחינת עברית אני מדבר
כזה. אני חושב שהוא אולי צריך לחבר אותו במונח הרחב יותר לבנייה מרשימה, שיש לה ייעוד להפגין את הדומיננטיות ואת הגדולה של השלטון ושל הדת שהשלטון מייצג, והרעיון הוא לייצר משהו שיתחרה גם בבנייה של היריבים פוטנציאלית, וגם לייצר מוקד עניין, כוח, משיכה, ואולי עלייה לרגל, לקהילה שלך, לציבור ובני הדת שלך.
אז דיברת על כיפת הסלע, ואני נעשה איזה סוג של, לא יודעים להגיד צעד תימני או איזה ריקוד, כי כאשר בונים את כיפת הסלע, ואני אתן טיפה איזה רקע, אני דווקא רוצה לקפוץ לאזור אחר לגמרי, רגע לפני שנעשה את זה. כי לפני כשנתיים, משהו כזה, הנשיא הטורקי ארדואן, דרך איזה מהלך שבית המשפט בטורקיה, בעצם החזיר מבנה שנקרא איה סופיה, למסגד. ובעצם התהליך שהמבנה הזה עובר, אני מקווה שאני מדייק במאה השישית לספירה לדעתי, הקיסר הביזנטי יוסטיניאנוס.
כן, יוסטיניאנוס, כן.
בסדר. בונה קתדרלה מאוד גדולה, שזה מעין כנסייה שיש בה דמות בחירה ב...
זה מושב, קתדרלה בעיקרון זה מושב לבעל תפקיד בכיר של הכנסייה, זה בדרך כלל מרכז דתי בדיוק בהקשר הזה, וספציפית בהקשר של הסופיה, זה באמת בניין שהוא נועד להיות הכנסייה בהי הידיעה של האימפריה הביזנטית.
שזה בעצם, אם תרצה, מקביל לוותיקן לפני שיש ותיקן, רק תאפס אותי?
זה לא בדיוק מקביל לוותיקן, כי הכנסיות המזרחיות, כלומר, בתקופה הביזנטית עדיין לא מדובר על פיצול בולט בין מזרח למערב, אבל מה שאנחנו מכנים היום, כנסיות מזרחיות, יש להן, אין להן סמכות אחת מובנית כמו הוותיקן, אבל ללא ספק, המרכזים הגדולים של הפטריארכים, שזה ראשי הכנסיות האלה, זה ערים קדומות במזרח התיכון, זה כולל גם את ירושלים ואת אלכסנדר ואת קונסטנטינופול, והם הדמויות המפתח המובילות את הכנסיות. זה עוד לפני, כאמור, החלוקה בין מזרח למערב בצורה מובגנת, אבל בגלל המרכזיות של הפטריארכים ושל הכנסיות במרכזים האלה, יש כמובן שאיפה לייצר גם מרכזיות פיזית.
רק נגיד, פטריארך בעצם זה מעין כומר מאוד מאוד בכיר, כן?
פטריארך זה בעצם הראש של כנסייה, במסורות של כנסיות המזרחיות, או כנסיות המזרחיות הקדומות, או כנסיות, כנסייה היוונית לצורך העניין, כאשר בניגוד לוותיקן, הכנסיות המזרחיות הן מופרדות, יש להן כנסיות בעצם, היום נקרא לזה כנסיות לאומיות, כן, לכן יש כנסייה רוסית ובולגרית וסרבית היום, אבל כל המכלול הזה הוא כולו נתפס ככנסייה אחת, הבן אדם אולי הכי בכיר ברמה התיאורטית, הוא הפטריארך של קונסטנטינופול, שהוא ראשון בין שווים. בניגוד למצב בכנסיות המערביות, שבעצם הכנסייה היא כנסייה קתולית, והאפיפיור הוא הראש שלה בכל מקרה. אין פיצול לכנסיות לאומיות כמעט, כמו שיש בכנסיות במזרח התיכון.
אוקיי, אז בעצם בונים קתדרלה את אותה כנסייה גדולה, שנקראת איה סופיה, והיא נשמרת כבניין נוצרי. לדעתי הצלבנים מגיעים לכמה רגעים ומשתלטים, אבל בגדול זו כנסייה לכל דבר ועניין, עד שב-1453 הכיבוש העות'מאני מגיע מהמת הכובש.
מומלץ לצפות בסדרה שיש בנטפליקס, סדרה על מהמת, יש עכשיו עונה שנייה אפילו, שהיא סדרה, היא לא בניגוד אולי להרבה מהסדרות הטורקיות שהיא יותר בדיונית, זו סדרה שממש עוקבת אחריו, אחרי העלייה שלו לשלטון וכיבוש קונסטנטינופול מנקודת מבט היסטורית, זה אומנם הם שחקנים, כן, אבל זה נקודת מבט היסטורית, והם, אני חושב, הצליחו לייצג היטב את העלייה שלו לשלטון ואת כיבוש העיר, בצורה שהיא סוחפת, כן, כי זה בנוי כמו סרט הלילתי, אבל זה היסטורי.
טוב, אז כבר רשמנו שצריך לראות, ואני אשתדל להוסיף קישור בגוף הפרק באמת, למי שירצה ויחפש. אז בעצם הכנסייה הזאת הופכת להיות מסגד ב-1453, והיא נשארת ככה עד באמת הקמת טורקיה המודרנית, כלומר, נפילת האימפריה העות'מאנית ועליית טורקיה המודרנית, ומוסטפה כמאל, אטאטורק בעצם הופך אותה למוזיאון.
1934, אם אני לא טועה.
כן, רציתי להגיד 38, אבל יש מצב 34, בכל מקרה, ואז מוזיאון עד שארדואן מחזיר אותה למסגד. אבל בואו רגע נחזור על בניית הקתדרלה, כי בעצם כשבונים את הקתדרלה הזאת, את איה סופיה, בקונסטנטינופול, שלימים נקרא לה איסטנבול, למי שמחפש איפה זה, יש קשר לירושלים. כלומר, איך יכול להיות שיש קשר בין העיר הזאת איסטנבול לבין ירושלים?
זה דוגמה מעולה, כי יש לנו פה רצף שלם שאפשר לקשר דתות שונות וערים שונות ברצף.
קדימה.
כי בעצם מה שקורה זה שהיוסטיניאנוס, היומרה שלו בבניית הקתדרלה המרשימה הזאת, זה גם לדכא את המסורות הפגניות שעדיין חזקות בתוך העולם הנוצרי, אבל גם לייצר אימג' נראה לעין של הניצחון הנוצרי על היהדות. כלומר, אמנם היהודים בשלב הזה הם אולי לא כוח פוליטי מאוד גדול, כי הם די מפוזרים, אבל הם ללא ספק, צריך להיזהר מלחשוב על היהודים במאה השישית, כמו שאנחנו חושבים על השטטל באירופה במאה ה-19, כן? היהודים יש להם עדיין די הרבה כוח והשפעה, ויש אזורים לא קטנים שבהם הם לא מיעוט, אלא הם רוב.
אוקיי.
ומאחר שהדוקטרינה של הכנסייה, ופה הכנסייה בונה את עצמה, כן? אנחנו מדברים רק 400-500 שנה אחרי ימיו של ישו, כלומר, זה עדיין דת יחסית צעירה. שלה, היא חייבת להפגין את הניצחון שלה על היהדות, וזה כן, כל מי שמכיר את הצילום המפורסם מהנוטרדם של האקלזיה והסינגוגה, כן, הסינגוגה שהיא היהדות המפסידה, היא הראש שלה כפוף, העיניים שלה מכוסות, תבוסת היהדות, זה המסר על היהודים שצריכים לחיות בעולם שלנו ולחזות בניצחון הנצרות ובתבוסה שלהם ככאלה שלא הכירו בישו. ולעומת זאת האקלזיה, הכנסייה, היא כמובן אישה המון מרשימה, נצחת, עומדת בגאון. מה שיוסטיניאנוס עושה, זה עוד לפני אולי הבנייה הימי ביניימית האירופית, הוא עושה את זה באמצעות בנייה מונומנטלית, שבעצם נועדה להראות שהבנייה הנוצרית, היא מתעלה על הורדוס, על בית המקדש היהודי האחרון, אותו בית מקדש דרך אגב שמתואר גם בברית החדשה, כלומר המושגים האלה לא מדברים רק ליהודים, אלא הם מדברים גם לנוצרים, והקתדרלה שהוא בונה, היא קתדרלה שמתחרה ומתעלה, על מקדש הורדוס ועל פערה של ירושלים, שכמו שאנחנו יודעים, מי שלא ראה את ירושלים, לא ראה קריה יפה מימיו.
אז בעצם, כאשר בונים את איה סופיה בקונסטנטינופול, איסטנבול של היום, אומר יוסטיניאנוס, כן, שלמה, ניצחתי אותך או התעליתי עליך, וככה, וזה קורה, אני אזכיר, כבערך, נגיד, 100 שנים לעליית האסלאם, 200 שנים, פחות או יותר, כן. כמובן, לבניית כיפת הסלע. אז לפי שניגש לכיפת הסלע, אני אעשה איזה, ככה, תזכורת קצרצרה לאיפה אנחנו נמצאים. אנחנו בעצם מדברים על שנת בערך 691. האסלאם בעצם, אם תרצו, בשלב השלישי שלו. כלומר, השלב הראשון הוא ימי מוחמד, מהנבואה הראשונה 610 עד מותו ב-632. לאחר מכן יש תקופה שנקראת חולפה הרשידון, שבעצם זה ארבעת החליפים ישרי הדרך. לסקרנים זה אבו בקר, עומר, עות'מן ועלי. שבעיני כל האסלאם הם כמובן צדיקים, שכל אזכור ודברים עליהם בעצם הם דוגמה ומופת ולאיך לחיות והכל. האסלאם השיעי, כמו שאנחנו נמקווה מאוד בפרק בקרוב שאני אעשה עם אורי גולדברג, נדבר באמת על ההסתכלות האחרת על הרביעייה הזאת. ואחרי הרצחו של עלי ב-660, בעצם הכוח עובר לדמשק, ואנחנו עכשיו באמצע התקופה האומאית, שזה 660-661 עד 750. בתקופה הזאת, האימפריה האומאית שבירתה בדמשק, צריכה להתמודד עם כל מיני מרידות. ובאמת, בשלב מסוים, אנחנו מדברים פה 30 שנה פחות או יותר לתוך האימפריה, יש לנו חליף שמחליט לבנות מבנה מיוחד בירושלים. למה בעצם ואיך זה עובד?
אוקיי, אז פה ראוי לציין בדיוק את הנושא של תחרות על הקדושה. הבנייה הראשונה על הר הבית בתקופה המוסלמית, כנראה מתחילה כבר בתקופתו של עומר, כבר החליף השני. אין לנו ממצאים לזה, אבל המסורת הכתובה מדברת על בנייה של מסגד ראשון, שהוא המסגד אל-אקסה הראשון, שנבנה מעץ על ההר, על ידי עומר, מפני שהמוסלמים, לאחר כיבוש העיר, עיר שצריך לציין, עיר נוצרית, עיר שהיא באופן כמעט גורף עיר נוצרית, שבצורה מעניינת, ליהודים אסור לחיות בירושלים הביזנטית, כמעט אפילו להיכנס מותר להם לעתים רחוקות, אבל בתקופתו של עומר, מתחילה מגמה של חזרה של יהודים לעיר, תחת השלטון המוסלמי, שזה דבר מעניין. יש אפילו עדות אחת שמדברת על זה שהיהודים מועסקים כשרתים ומנקים וסדרנים של ההר. וההר עובר תהליך של ניקיון, ובעצם עובר כמה שלבים של בנייה, שהשיא הוא בעצם הבנייה בתקופתו של עבד אל-מלק. חליפה עבד אל-מלק בסוף המאה השביעית. ומה שעבד אל-מלק עושה זה שהוא יוצר את מה שאנחנו נכיר היום כרחבת הר הבית. הבנייה של היום היא רובה מאוחרת לו, אבל הוא יוצר את זה בתור קונספט אולי אדריכלי בהקשר מוסלמי, כי אנחנו יודעים כמובן שהרחבה עצמה הולכת עוד לבית שני, אבל בבית האדריכלי האסלאמי, הוא בונה מסגד סגור שנמצא בחלק הדרומי של ההר, שזה בעצם מה שאנחנו נכנה היום מסגד אל-אקסה. פה אולי אפשר לציין בהערת שוליים, אנחנו כל הזמן הפוליטיקה נכנסת לנו לאמצע. היום רוב האנשים, רוב המוסלמים בארץ, בעולם הערבי, אם תגידו להם אל-אקסה, הם יחשבו על כל המתחם, הם יחשבו על כל הרחבה, כל מה שנקרא חרם השריף, המתחם המקודש. אבל היסטורית, המתחם היה באמת מתחם חרם, אבל מבנה המסגד היה המבנה שאנחנו מכירים אותו היום עם הכיפה הכהה בדרום ההר. היום יכנו את זה בדרך כלל מסג'ד אל-קיבלי, כלומר המסגד עם קיבלה כיוון התפילה, כן? מסגד שפונה לכיוון תפילה למכה. אז זה המסגד, אבל עבד אל-מלק לא מסתפק רק בבניית המסגד, אלא הוא בונה עוד מבנה. והמבנה הנוסף הזה, זה באמת מונומנט חסר תקדים אולי.
אני רק רוצה אותך, למיטב זיכרוני, כיפת הסלע לא נפנתה לפני, מבחינת...
אם אני זוכר נכון, יש, בגלל שיש שלבים של בנייה, מה שקורה זה שעבד אל מלק פשוט הורס את המבנה הקודם מעץ הצנוע, ולוקח זמן עד שהוא בונה את המבנה החדש.
ואז הבן שלו הוא מי שמסיים את זה, אבל בעצם עבד אל מלק החל את זה.
כן, זה בעצם, כנראה שמדובר, אין לנו המון מסמכים על זה, אבל כנראה שמדובר בפרויקט בנייה מאוד מאוד גדול, שהוא כולל חוץ מהמתחם של ההר שאנחנו מדברים עליו, גם למשל ארמונות שבנויים מדרום להר, היום אנחנו לא נראה אותם כי הם נהרסו, אני עוד מעט אגיד למה, אבל היום זה גן ארכיאולוגי, זה הגן ארכיאולוגי שהולך לאור חומות העיר העתיקה, בפנים, בצד הפנימי. אז הבניין השני, ואולי יותר משמעותי שהוא בונה, זה מבנה של כיפה, שמצויה באמצע ההר, במרכזו, שהייעוד שלה הוא הגנה על סלע, זה לא בניין שהוא מסגד, לכן צריך להיזהר, כן, האנשים לפעמים מכנים את כיפת הסלע בכינוי מסגד עומר, שזה כינוי שגוי, והוא נוצר בעיקר בגלל השפעה של מבקרים הערביים, אבל הבניין הזה נועד לשמור על המקום שהאסלאם המוקדם מזהה כמקום ממנו מוחמד עולה לפגישתו, אולי המשמעותית ביותר, עם האל דרך הרקיעים, לקבלה של כמה מהחלקים הכי משמעותיים בקוראן, כולל מצוות התפילה. מדובר באירוע שאנחנו מכירים אותו בקוראן, כי היה מסע הלילי, על ישראל ואל מיראג', שבו בעל חיים אגדי בשם אלבורק, שימו לב לדמיון הלשוני, אלבורק, ברק, כן, יש פה שורשים שיש על זהות, נושא את מוחמד ממסגד במקה, כלומר מהמקום שבו הוא שוהה, למקום שמכונה מסג'ד אל-אקסה, מסגד הקצה, בו הוא מתפלל, וממנו הוא, ומהאזור שלו, הוא עולה לאותה פגישה. עכשיו, המסורת המוסלמית המוקדמת מזהה סלע שנמצא באמצע ההר, עם אותה עלייה, כן, המסגד, זה מסגד אל-אקסה, מבנה המסגד, אבל המקום העלייה בזוהם אותו סלע, עליו בונה עבד אל-מלק את הכיפה. פה, שוב, אפשר לחבר את זה לרמה ההיסטורית, הטענה הנהוגה בהקשר היהודי תהיה שהאתר עליו אנחנו מדברים, הוא אבן השתייה, מקום קודש הקודשים של בית המקדש. אני יודע שיש על זה מחלוקת, כי אנחנו לא יודעים בוודאות איפה הייתה אותה אבן, אבל ללא ספק המבנה הזה נבנה על סלע האם של ההר, והוא ללא ספק נמצא באזור מרכז, קרוב מאוד למרכז הגיאוגרפי של ההר. והבניין הזה נבנה כבניין מפואר ומרשים אפילו יותר מהמסגד, והוא גדול יותר, הכיפה שלו היא כיפה מאוד מרשימה, הוא בניין מתומן, שבתוכו יש מסגרת עגולה ושתי כיפות, כלומר כיפה פתימית וכיפה חיצונית, שהיא כיפת הזהב שאנחנו מכירים היום. אם יהיה לנו זמן, אני אתייחס בסוף לסיפור של הזהבה, כי זה סיפור שלם בפני עצמו. והמבנה נועד להגן על הסלע, ולכן הוא מקבל את הכינוי כיפת הסלע.
כן, אני רק אחדד איזה משהו, דיברת על המתחם כולו ולא מתחם כולו, אז אני אגיד שאני כידוע עוקב אחרי קריקטורות בעולם הערבי, והרבה פעמים אני נאלץ להסביר גם בהרצאות וגם בכלל, יכול להיות שאנחנו נראה קריקטורה, נראה את כיפת הסלע, והכותרת תהיה אל-אקסה בסכנה.
כן.
ואז אני תמיד אשאל וענה, ואני אעשה את זה עכשיו בקצרה, שבעצם נוצר מצב שבגלל שכיפת הסלע גם ויזואלית יותר יפה, ויותר מפורסמת, ובגלל, אני לא יודע מאיזה שנה מתאריכים את זה, שבאמת הם התחילו לקרוא לכל המתחם אל-אקסה, מן הסתם מתוך המאבק הפוליטי כמובן, אז יכול להיות שכיפת הסלע, שנקראת בכלל קובת הסחרה, היא מכונה מסגד אל-אקסה, בגלל שהיא בעצם, כשאומרים אל-אקסה, מדברים בעצם על המתחם כולו.
המתחם כולו, כן.
עכשיו, הוסיף עוד דבר אחד, שבעצם על המיקום של אל-אקסה, שבאמת יש שאלה גדולה, שבאמת בדורות הראשונים, היה דיבור באמת במסורת המוסלמית, שהוא נמצא אולי בכלל בחצי הערב, אבל באמת התקבע, לא יודע מאיזה תקופה במדויק, אבל שבאמת שמסגד אל-אקסה, זה בעצם איפה שלימים אומר יבנה את זה. רק נגיד, מוחמד בית ב-632, ירושלים תיכבש ב-638, ובעצם כשהוא בונה את מסגד אל-אקסה, הוא בעצם בונה את המסגד שמוחמד עשה את המסע.
מקום, אלא ביצע מוחמד את המסע, זה גם אולי המקום לציין שאנחנו רואים פה תחרות שהיא פוליטית לא רק מה שאנחנו מדברים עליו עם הביזנטים, עם העולם הנוצרי, עם עיר שהיא רובה נוצרית, אלא זו גם תחרות בתוך העולם המוסלמי, כי המרכז של האומיים הוא בדמשק, האדמיניסטרציה של האומיים פה באזור שלנו היא רובה, הוא אדמיניסטרציה נוצרית, זאת אומרת, אנחנו רואים שרוב הטקסטים הם עדיין יווניים, אבל יש אופוזיציה לשלטון האומאי בחצי הערב, ספציפית בסביבות של מקה ומדינה.
כן.
ולכן כשעבד אל מלק בונה את המתחם, ובמיוחד בונה את הכיפה, הוא גם במודע יוצר מרכז מונומנטלי דתי, כן, מרכז איסלאמי, לא רק פוליטי, אלא גם איסלאמי דתי,
כן.
שיהיה, גם אם לא חלופה, אבל לפחות משקל נגד לאופוזיציונרים לשלטון שלו שיושבים במקה ומדינה. כלומר, הבנייה עצמה מסמלת כבר איזשהו תהליך של קשיים פנימיים בתוך העולם המוסלמי, והנה אנחנו רואים איך הדריכלות היא בעצם ייצוג של התמודדות עם משבר כזה.
רגע לפני שאנחנו ממשיכים, אני אזמין אתכם לעקוב אחריי בכל מדיה, מיוטיוב, דרך טלגרם, פייסבוק, טוויטר ועד טיק טוק. וכמובן להמליץ עליי לרכזי התרבות, אנשי כוח אדם, או מי שאחראי אצלכם בסופו של דבר להזמנת הרצאות. כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם. וכמובן, לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. יאללה, בוא נמשיך. כן, אז בעצם יש פה בנייה גם מול איסטנבול, כמו, סליחה, גם מול קונסטנטינופול כמובן, וגם מול מקה, המורד הוא עבדאללה בן זובייר, שבעצם בן של אחד מחברי הנביא, כמו בני הלוויה של הנביא, ו... אני שואל סתם, יש לנו הסבר למה זה ירושלים ולא בדמשק נגיד?
זהו, אז פה נכנס ההיבט של תחרות על הקדושה. קונסטנטינופול למשל הופכת להיות, היא לא עיר קדושה בפני עצמה בשביל הביזנטים, היא מקום מושבו של הפטריארך, כן. והיא בעצם מרכז חברתי ודתי, אבל היא לא עיר מקודשת. ירושלים היא בפירוש עיר מקודשת גם ליהודים וגם לנוצרים.
כן.
ולפי המסורת המוסלמית, כיוון התפילה הראשונה, הקיבלה הראשונה שמוחמד קובע, היא כיוון ירושלים.
נכון.
כלומר, אנחנו, קשה מאוד לענות על השאלה מאיזה שלב בדיוק ההתקבעות של סיפור המסע הלילי הולך לירושלים, אבל אנחנו יכולים לומר ברמה גבוהה של ודאות שזה מאוד מוקדם. כלומר, אנחנו מדברים על העשורים הראשונים של האסלאם, ולכן כשלפעמים שואלים אותי אנשים במוזיאון, אז למה בעצם אנחנו לא פועלים כדי לשכנע את המוסלמים שהאתר הוא לא פועל או אתר אחר, אז אני בדרך כלל עונה על, תנסו לשכנע אנשים שמשהו שמאמינים בו 1400 שנה, כמעט 1400 שנה, הוא לא נכון, סביר להניח שלא כל כך תצליחו. אז הנקודה פה היא שהבנייה בירושלים, ובמיוחד על ההר, יוצרת דריסת רגל לאסלאם כדת, בעיר שהיא כבר קדושה, והיא מחברת את הקדושה הזאת למסורות שקיימות כבר באסלאם המוקדם. וזה לא מזיק כמובן לשלטון, שזה משרת אותו היטב פוליטית.
כן, עכשיו אז בונים את כיפת הסלע, וכיפת הסלע יש לה אינטראקציה גם עם כנסיית הקבר, שנמצאת ממש לא רחוק ממנה?
לא רק שיש לה אינטראקציה, אלא שהכיפה שלה נועדה להתעלות על כיפתה של כנסיית הקבר. זה לא מאוד מורכב בשלב הזה, מפני שכנסיית הקבר ברובה בשלב הזה הרוסה. היא נהרסה על ידי הפרסים, ממש עשורים ספורים לפני עליית האסלאם. אז היא אומנם שוקמה, אבל היא לא הכנסייה הכי מפוארת בשלב הזה. והבנייה של הכיפה, של כיפת הסלע והמתחם בהר הבית, נועד להתחרות ולהתעלות על המרכזיות הנוצרית של עיר שהיא ברובה נוצרית. שימו לב שמי שיסתכל היום על העיר מבחוץ, מהר הזיתים או מתצפית מדרום וכו', אתם תראו שהתחרות עדיין קיימת, כי הכיפה הקיימת היום של כנסיית הקבר נבנית על ידי הצלבנים, מתוך רעיון לבנות שוב בניין מאוד מאוד מונומנטלי, שיהיה מבנה המרכזי בירושלים, תחת השלטון שלהם. הצלבנים, אגב, הופכים גם את מבנה המסגד, מסגד אל-אקצא, וגם את כיפת הסלע לכנסיות. אז בתקופה שלהם יש פה כמה כיפות מאוד מרשימות, אבל כמובן לאחר נפילת השלטון הצלבני, הכיפה של כנסיית הקבר נותרת בעינה כמרכז נוצרי, אבל למוסלמים יש את המרכזיות על ההר, ובראש ובראשונה את הכיפה של כיפת הסלע.
כן, רק נגיד שאנחנו רואים צלבנים, זה אזור סוף המאה ה-11, נכנסים לתוך המאה ה-12 ו-13, משהו כזה.
כן.
עכשיו, הדגשת רק ונדגיש בשנית, שבעצם כיפת הסלע לא נבנתה כמסגד, אלא בעצם על איזה כמקום חשוב או ששומר על הסלע, למרות שהיום הוא משמש כמעין איזה עזרת נשים ככה.
כן, מסגד הנשים בדרך כלל, כן.
מסגד אל-אקצא, הנוכחי, יש משהו שכדאי שנדע על הייחודיות שלו?
עכשיו, תשימו לב למשהו מעניין. יש פה שני אלמנטים אדריכליים מאוד מעניינים בהקשר של ההר. קודם כל, המבנה הנוכחי של מסגד אל-אקצא שנמצא בדרום, הוא מבנה שהוא יותר מאוחר.
למעשה רוב הבנייה שאנחנו רואים היום, מי שיראה את המבנה עם כשעולים להר, אז רוב הבנייה היום היא בערך כנראה מהמאות ה-13-14, mm-hmm. יש קצת אולי טיפה לפני, אולי קצת מהמאה ה-11, אבל הרוב זה מאוחר יותר.
כן.
למה? הסיבה לכך היא סיבה פיזית.
Okay.
הרחבה שאנחנו רואים היום היא רחבה מלאכותית. הר לא, הוא לא שטוח בדרך כלל.
נכון.
ומה שקורה זה שירושלים באופן מסורתי, כמעט כל מאה, סובלת מרעידות אדמה גדולות. והבנייה בדרום ההר, שכוללת את הארמונות, ואת המבנה המקורי של מסגד אל-אקצה, שהיה גדול יותר מהמבנה שקיים היום.
רק נגיד, בעצם זה אזור לא יציב.
אזור שבנו אל קשתות, הוא אזור שהוא לא יציב פיזית, ובעצם בגלל רעידות האדמה האלה, המתחמים האלה נהרסים. ונבנים מחדש לצורך העניין מה-13-14. לעומת זאת, כיפת הסלע יושבת על הסלע, כמו כשמה כן הוא, יושב בעצם, הבניין יושב על סלע האם, ולכן למרות רעידות האדמה, הוא שומר באופן כמעט מלא על הצורה ועל העיצוב הפנימי שלו, בחוץ מהחלפה של עריכים חיצוניים, ממוזאיקה לעריכים, דברים יחסית קטנים, הוא לא עובר כל כך שינויים. אז פה אנחנו רואים בעצם את החשיבות בהקשר של איזה בניין הוא הבניין המונומנטלי, למרות שהמסגד עצמו הוא המבנה שנמצא בדרום. היום המסגד הוא עדיין שומר על דגם מסורתי, שבעצם מסגד מוארך, הוא בנוי בהערכה עם קשתות של עמודים בפנים, ופה אפשר ראוי לציין שוב, איך מנציחים? ההנצחה הופכת להיות גם דתית וגם אישית. למשל, המחרב, גומחת התפילה של מסגד אל-אקסה, זה מחרב שנבנה בתרומתו ובכספיו של סלאח א-דין, המצביא המוסלמי המפורסם, שכמובן משחרר את ירושלים מהצלבנים.
כן, שהוא כובש ב-1187.
נכון. ועד 1969, לצידו של המחרב, עמד גם מנבר, מנבר דרשן מאוד 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 מרשימה, שנתרמה על ידי סלאח א-דין למבנה, והמנבר הזה לא שרד כמעט לחלוטין, כי ב-1969 אוסטרלי, חולה נפש בשם מייקל רוהן, שרף אותו. אפשר לומר, אולי נגרד לחבר שוב לנושאים פוליטיים, זו כנראה הייתה הפעם הראשונה שעוררה תגובות שהיום רואים אותם הרבה בקריקטורות, כמו שציינת, של אל-אקסה בסכנה. כולל האשמות של ישראל באחריות למעשים שלו, למרות שהוא היה, הוא היה נוצרי, והוא לא היה, הוא ללא ספק היה בן אדם לא יציב נפשית. וכמובן, הגלגול מפה של, של התפיסה הזאת של סכנה לאתרים הקדושים, תחת שלטונה של ישראל. אבל בפועל, הדבר הכי משמעותי שם היה אובדן של מבנה, של מבנה עץ, שבאמת הערך ההיסטורי שלו היה לא יסולא בפז. תחשבו על עבודת עץ ב-900 שנה שהשתמרה. מי שהתעניין, רואים משהו דומה לזה, סגנון מאוד דומה, במערת המכפלה בחברון.
Okay.
יש את הימים החריגים שמאפשרים ליהודים להיכנס לאולם יצחק okay. של מערת המכפלה, ואז אפשר לראות את המבנה הזה, אז מי שעושה את זה בחגים ויכול להגיע לחברון,
אבל מה אפשר לראות באולם יצחק?
מנבר מאוד דומה. מבנה בימת דרשן מעץ משובץ מאוד מאוד מרשים, קרוב ל-1000 שנה, שישתמר גם היטב. לצערנו, המנבר במסגד אל-אקסה לא ישתמר. עכשיו, זה לגבי המסגד, כן, לגבי המבנה הגדול. אבל הכיפה, כיפת הסלע, היא מהווה מרכז לעלייה לרגל, וכמובן ירושלים אמנם פחות ממדינה, ודאי פחות ממקה, אבל היא עדיין מהווה מרכז משמעותי לעלייה לרגל, ולכן יש השקעה חוזרת של כל השושלות המוסלמיות בשיפוץ והגדלה של הפאר שלה.
כן.
זה בא לידי ביטוי גם בשיפוץ של העריכים והעיתורים המאוד מאוד מפוארים שיש על הבניין. אנחנו לצערנו לא יכולים לראות את העיתורים מבפנים, כי לא מוסלמים לא יכולים להיכנס לבניין, אבל העיתורים בפנים שרדו יותר טוב. הם בעצם עיתורים שנותרו ברובם הגדול מהמאה השביעית, וזה בעצם פסיפסי זכוכית מאוד מאוד עדינים. זו עבודה באמת שהיא יכולה להתחרות לא רק בבנייה הביזנטית שבה היא מתחרה, נגיד עם הנוצרים, אלא היא מתחרה, אני חושב שכנראה עם כל בניין מרשים שנבנה באגן הים התיכון, בין אם זה כנסיות, בין אם זה מקדשים אפילו יותר מוקדמים של דתות טרום נוצריות וטרום אסלאמיות. והרושם פה הוא באמת כביר. אני אגיד באמת אולי משפט על הכיפה. אנחנו מזהים את הכיפה ככיפת הזהב, והיא אכן הייתה כנראה כיפה שהייתה מצופה או בנויה מלוחות זהב גם במקור, אבל אנחנו רואים שלמרות ההשקעה, לא תמיד אפשר להחזיק חלק מהדברים האלה. כלומר, מידת היציבות והמרכזיות של של השלטון משפיעה גם על היכולת לשמר מאפיינים אדריכליים מסוימים, ואנחנו רואים שבאיזשהו שלב, כנראה בתקופה העות'מאנית, אולי של התקופה הממלוקית, הכיפה מוחלפת בכיפת מתכת שאינה זהב,
okay.
כנראה עופרת, והנה, שוב חזרה לנושא הפוליטי, השחזור של הבניין עם ציפוי הזהב של הכיפה, מתקיים מחדש בשנות ה-20, על ידי המועצה המוסלמית העליונה בראשותו של המופתי חאג' אמין אל-חוסייני, ובעצם יש פה מדמיין של שוב תחרות באמצעות אדריכלות, כן? המוסלמים דורשים את המעמד המרכזי שלהם באמצעות השיפוץ. אנחנו רואים כמה גרסאות, יש שיפוץ נוסף בתקופה הירדנית, שבעצם הציפוי הוא מאלומיניום מצופה זהב. הכיפה שקיימת היום, בעצם נבנית רק ב-1991 עד 95, בתרומתו של המלך חוסיין, מלך ירדן, מלך חוסיין, שבעצם תורם כסף לתהליך אלקטרוכימי מאוד מעניין, שבו הלוחות המתכת מצופים בכמה מילימטרים של זהב, וזה זהב שהוא לא נפגע. בעצם הרעיון בציפור המודרני כמובן זה לדאוג לכך שהזהבה של הכיפה תשרוד כמה שיותר זמן. אבל הנה, זה אנחנו הבאנו רק דוגמה של המאה ה-20, אבל התהליך הזה של עיסוק באתר הזה, השקעה בו, שיפוץ שלו, הרחבה לפעמים במקרה של המסגד, כן? אבל במקרה של כיפת הסלע לא היה צריך להרחיב אותה, אבל שיפוצים, תיקונים, הוספות, תרומות אפילו של דברים כמו שטיחים, כן? כלומר חפצים, מנורות, שטיחים, חפצים לתוך המבנה, הם בעצם חלק מההדגשה של השלטון, של המרכזיות של האתר, והדגשה כמובן של הדאגה לו. כלומר, שוב, תחרות פוליטית גם כלפי חוץ, גם התמודדות עם כנסיות הנוצרים, אבל גם תחרות פוליטית דתית כלפי פנים, להראות בעצם מי השליט שדואג לאתרים הקדושים, במקרה למשל של העות'מאנים, זה חשוב לומר, מפני שהעות'מאנים גם נושאים בתואר של חליפים, כלומר, הם גם סולטנים כשליטים, אבל הם גם חליפים, כלומר, מנהיגי כל הקהילה המוסלמית בעולם, ולכן יש ביניהם חשיבות יתרה, בהשקעה באתרים כאלה.
עכשיו, יש עוד משהו בירושלים שכדענו להבין בהקשר המוסלמי, כי בסופו של דבר, מאז עומר ולמעט, אם נשים בצד את ממלכת ירושלים, ירושלים היא בעצם מאות שנים עיר מוסלמית. יש דרך לראות אותה כעיר מוסלמית באמת?
כן, עכשיו, יש פה קושי שהוא קצת קשור למצב הפוליטי, אבל הוא גם קשור לדברים אחרים. למשל, בירושלים, במיוחד ברובע המוסלמי, יש המון בנייה מונומנטלית מאוד מאוד מרשימה. כלומר, רואים ארמונות, רואים מבנים של מדרסות, כן, בעצם בתי ספר אסלאמיים, ספריות, ובניינים שבחינת ארכיטקטונית הם מאוד מרשימים, וגם אפשר לראות שם השקעה רעיונית. כלומר, אתה רואה שחלק מהאנשים שתורמים את הכסף הזה, הם לא מקומיים, אלא הם אמירים ועולמה אנשי דת, שחלקם מגיעים ממרחקים עצומים. יש אתרים בירושלים שנבנו בתרומה של אנשי דת מוסלמים מהודו. כן? הבעיה היא הבעיה היא כפולה. הבעיה היום היא שא', רוב האתרים האלה עדיין נמצאים בשימוש, כלומר הם עדיין בתי ספר ומוסדות דתיים, מה שאומר שגישה לתיירים סגורה בדרך כלל.
רק נגיד, התרומות הם מאיזה תקופה?
החל מלפחות המאה ה-13. עכשיו,
אבל עד ימינו בעצם?
כן. עד הימינו, למעשה מי שילך היום בתוואי משער העריות לתוך העיר העתיקה, על התוואי של הויה דולורוזה, האתר הנוצרי, יזהה משמאל, למשל, בניין חדש משופץ, מרכז התרבות המרוקאי. כלומר, אני מניח שהזכרתם את זה קודם, נגיד דיברנו על ארדואן, כן, אז טורקיה השקיעה הרבה מאוד כסף בשנים האחרונות בחיזוק הנוכחות שלה בירושלים, אבל היא לא המדינה היחידה, הנה, מרכז התרבות מרוקאי בלב העיר העתיקה, על הויה דולורוזה, זה מרחק של כמה מאות מטרים מהר הבית, כן? וזה קיים גם היום. כלומר, זה דברים שקיימים היום, אבל אנחנו רואים את זה לכל הפחות מימי הביניים, והבנייה הזאת היא יוצרת מונומנטים, אם כבר דיברנו על זה, מאוד מרשימים. הבעיה היא ששוב, הם לא כך נגישים גם בגלל שהם נמצאים בשימוש, וגם בגלל סיבות יותר פוליטיות, כן, המתיחויות שקיימות בהקשר הזה. ועוד דבר אחד קטן, יש קושי פיזי. תחשבו על זה, מי שטייל בעיר העתיקה, גם הרובע הנוצרי, יודע שהרבה מהבניינים המרשימים לא נראים כאלה מבחוץ. כי החסית שלהם בנויה במרחב צפוף, רחובות צרים, כן? לא תמיד יש אפשרות לבנות משהו מאוד מרשים. זה רלוונטי גם לכנסיות, דרך אגב. כנסיות שמקומות קדושים לנצרות, מבחוץ בניין יכול להיות מאוד לא מרשים, ובפנים יכול להיות יוצא דופן. אז זה דבר שקיים גם בהקשר המוסלמי. לכן, לצערנו, אנחנו לא רואים הרבה בירושלים, אבל מי שמכיר את הבניינים, ולא כל כך קשה למצוא את הפרטים, תמיד אפשר ללכת ולראות את החזיתות, להתרשם מזה, ואפשר להתרשם בעצם מזה שהבנייה הזאת היא לא שונה מהותית, מבחינת הרעיון, מהבנייה של הנוצרים והיהודים, בתקופה המקבילה, שמנסים לבסס ולחזק את הנוכחות שלהם בשטח באמצעות בנייה, והבנייה המרשימה נועדה, שוב, לשרת מטרה כפולה, גם לבסס את הנוכחות ואת הדומיננטיות החברתית והכלכלית וכו', וגם לייצר מקום בתפילה או מקום במקרה המוסלמי, זה נגיד מדרסות ומוקדים של הסניות של העולים לרגל, דברים מהסוג הזה, שנועדו להדגיש את הקדושה של המקום. ולכן בעצם, תשימו לב, דיברנו על כיפות, אז מי שהיה בבתי הכנסת של הרובע, ועכשיו שני בתי הכנסת הגדולים עומדים להיות מושלמים, אחד בית הכנסת החורבה כבר הושלם, השני בית הכנסת תפארת ישראל עדיין נמצא בתהליכי שחזור, אבל שני בתי הכנסת המונומנטליים ביותר שנבנו ברובע היהודי במאה ה-19, שניהם השתמשו בסגנון המסגדים העותמני, שניהם כוללים כיפות מאוד מרשימות, ובעצם כשמסתכלים על העיר מלמעלה ומבחוץ, רואים שבכל אחד מההקשרים הדתיים, גם של המוסלמים, גם של הנוצרים וגם של היהודים, הבניינים האלה יש בהם דמיון, והם נועדו לשרת מטרה דומה. כלומר, הדמיון הזה הוא לא מקרי.
עכשיו הזכרת את דאעש, והפתעת אותי קצת שאמרת שדווקא תדמור, שזה היה מפורסם ביותר, הוא לא היה המקום הראשון, ודווקא באמת המאבק היה פנים מוסלמי.
כן.
אז באמת האומנות האסלאמית, האומנות המוסלמית, איפה היא נפגשת באמת עם העולם המודרני?
אז פה ראוי לציין שאנחנו קודם כל רואים גם תפיסות שונות בהקשר גיאוגרפי.
אוקיי.
כל מי ש... וזה כדאי למי שנוסע לחול. כל מי שהראה מסגדים בסין, בדרום מזרח אסיה, פיליפינים, אינדונזיה, מדינות מהסוג הזה, ראה מסגדים היסטוריים, יודע שהם לא דומים בכלל למסגדים שאנחנו מכירים במזרח התיכון.
כן.
יש לי פשוט חבר שסיפר לי את זה, שהמסגד הגדול בשיאן, בסין, אחת מהבירות הקדומות של סין, מתחם שנבנה במאה ה-15, אם אני זוכר נכון, אם לא נכנסים פנימה, קל מאוד לחשוב שזה מקדש בודהיסטי. זה פגודות.
וואו. אוקיי.
ויש פה הקשר מאוד מאוד ברור למקומיות של האסלאם. זה דרך אגב מונח שקיים גם באסלאם המוקדם, וזה שורביה, כן? כלומר, מושג לשעב, כמו עם, שבעצם הרעיון הוא של קבוצות אתניות בעצם, היום אנחנו נקרא לזה קבוצות אתניות, שמשמרות את המסורות ואת ההיבטים של התרבות המקומית שלהם, למרות שהן מתאסלמות. כן? כלומר, כן. אין סתירה בין שתי הזיקות האלה. ואנחנו רואים את זה המון בבנייה באמת, מה שאנחנו נראה, תחשבו על זה שזה מצחיק, בהקשר המודיעיני קוראים לזה לפעמים פריפריה, אבל רוב המוסלמים חיים בפריפריה, כן?
רוב המוסלמים לא חיים במזרח התיכון.
לא חיים במזרח התיכון, בדיוק. הם לא דוברי ערבית והם לא חיים במזרח התיכון. ולכן, לאומנות יש חשיבות מאוד גדולה בהקשר המקומי. כלומר, כשאתם תיסעו להודו, ואתם תלכו לטאג' מהל, שזו אחוזת קבר שבונה אחד הקיסרים המוסלמים מהשושלת המוגולית לאשתו האהובה שמתה בלידה, כן? אתם תראו בניין שמצד אחד הוא מנציח שלטון של שליט מוסלמי, מוסלמי דתי דרך אגב, ומצד שני הוא לחלוטין נשען על מסורות של בנייה בהודו, במרכז האסיה, שהשושלת המוגולית במוצאה היא במרכז האסיה, והיצירה היא כמובן יצירה, אתם לא תראו אחוזות קבר כאלה במזרח התיכון, אתם לא תראו מבנה שיש בגובה של 30 מטר, שהוא משמש למוזולאום של בן אדם. אז ההקשר הדתי הוא הקשר שהוא מאוד 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 תלוי בהקשר הגיאוגרפי, ולכן, לצד מה שתיארתי עכשיו, אתם תראו נגיד תופעה כמו התופעה שקיימת בחצי ערב, ספציפית בסעודיה, עד, לא בשנים האחרונות, שנים האחרונות יש כמובן שינויים, אבל סעודיה עד ממש לא כמה עשורים, אתם תראו שלילה של האומנות, אתם תראו מצב שבו הרעיון הוא לא לייצר משהו שיכול להתפרש חלילה כקריאת תיגר על ההקשר של אמונה בין אחד, לכן הבנייה תהיה אומנם גדולה, מי שראה את המסגד הגדול במקה, זה מסגד שהוא הולך ומורחב כל הזמן,
כן.
אבל היא לא תהיה, היא לא תכלול השקעה יוצא דופן בייחודיות ובחריגות מבחינת הגודל והרושם האדריכלי. והגרסה הקיצונית של גישה כזאת, שזו גישה סלפית, כן? גישה שהיא אנטי-מודרנית, אפשר לומר, היא שוללת אומנות באופן כמעט גורף. לכן, כשדאש מגיעים לאתרים שבהם יש מסגדים, שבהם יש קברים שמשמשים לעלייה לרגל, למשל הדוגמה שאני התייחסתי אליה, זו דוגמה של קבר שמזוהה עם הנביא יונס, יונה, כן? בצפון עיראק, הם משמידים את האתרים האלה. כי מבחינתם, זאת כפירה שוות ערך לעבודת אלילים. כלומר, מבחינתם, המבנים האלה, יש להם אותה בעייתיות דתית, כמו למקדשים הטרום-אסלאמיים בתדמור, כן? ההלניסטית והרומית.
כן.
לכן, כשאנחנו מסתכלים על זה בהיבט הדתי, חשוב מאוד לראות באיזה הקשר זה מופיע. שימו לב, דרך אגב, וזה אתה בטוח תכיר את זה מההקשר של הקריקטורות, בעולם השיעי, במיוחד באיראן, גם היום איראן, הרפובליקה האסלאמית, מדינה תיאוקרטית לחלוטין, מתייחסת בצורה הרבה יותר פתוחה לשימוש בדמויות. כלומר, יכול להיווצר מצב, כמו שאנחנו ראינו, כן, לאחר חיסול של קאסם סולימני, יש איורים שבהם מי שמברך אותו בכניסה לגן העדן, זה האימאם חוסיין. כן? כלומר, אמנם לא רואים בדרך כלל את הפנים של חוסיין, רואים רק את הדמות, אבל זה ללא ספק דבר שקיים. עכשיו, זה לא דבר שנולד רק מאומנות קריקטורית מודרנית.
כן.
זה נובע מהעובדה שבמיניאטורות איראניות שיעיות מהמאה ה-16,
מה זה מיניאטורות?
מיניאטורות זה איורים קטנים, זה בדרך כלל איורים של כתבי יד, הרבה פעמים זה למשל בביוגרפיות של נביאים, לפעמים אפילו בביוגרפיה של הנביא מוחמד עצמו, ובמיניאטורות האלה אתם תראו איורים של בני משפחת הנביא, ולפעמים של הנביא עצמו. הרבה פעמים הפנים שלו יהיו מוסתרות, אבל הדמות עצמה בהחלט מופיעה. כלומר, גם היום בפוסטרים וכרזות תעמולתיים של המשטר האיראני, של הרפובליקה האסלאמית, זה עדיין מתחבר למאפיינים מסוימים שקיימים באומנות אסלאמית מלפני 400 ו-500 שנה. עכשיו, מהצד השני, זה דיברנו על ההקשר, נגיד, שימוש פוליטי. מהצד השני, אנחנו יכולים לראות שיש בעולם המוסלמי, במיוחד בעשורים האחרונים, ככל שיש התעשרות של מדינות המפרץ, למשל, אבל לא רק, זה קיים גם במלזיה, למשל, במקומות נוספים, יש השקעה גוברת, בעניין גובר, באדריכלות ואומנות. ובצורה מאוד מעניינת, אחד מהגורמים ששיחקו תפקיד מאוד מאוד גדול בזה, זה גורם שיעי. אומנם שונה מהשיעה האיראנית, זה האגה חאן. אגה חאן הוא בעצם המנהיג של זרם הניזארי בתוך השיעה האיסמאילית.
רק נגיד שכאילו כשאנחנו אומרים איסמאילים בעצם נזכיר ככה בחצי מילה, מוחמד מת ב-632 ובעצם יש שאלה גדולה מהירש אותו, כאמור עוד נרחיב על זה, אבל בצד השיעי אין חליפים, מחליפים ממלאי מקום שיורשים את הנביא, אלא אימאמים, שהראשון הוא עלי, בן דודו וחתנו, אחר מכן חסן וחוסן הם השני והשלישי, ואז בעצם אנחנו מתקדמים כולם צאצאים של חוסיין. עכשיו, הגרסה המוכרת יותר היא בעצם שהיו 12 אימאמים, כשהאימאם ה-12 נעלם ועוד ישוב כמשיח וכו' וכו'. יש קבוצה באסלאם שנקראת האיסמאיליה, שהיא בעצם אומרת שהאימאם השישי, ג'עפר הסדק, היה לו בן בכור בשם איסמאיל, ואיסמאיל מת לפני אביו. ואז בעצם נשאלה השאלה, מי זכה לאותו ניצוץ אלוהי? האם זה איסמאיל ומתוך כך בנו מוחמד? או שבגלל שאיסמאיל מת, במרכאות זה בוטל, ואז זה עבר לאחיו מוסה. עכשיו, האסלאם המרכזי בא ואומר שזה באמת עבר לאחיו, מוסה אל-קאזם, אבל יש קבוצה שהיא האיסמאיליה, שבעצם מדברת גם פה על איזה העלמות וכו' כן. וכו'. והקבוצה הזאת, הניזרים, אני זוכר נכון, זה בעצם קשור לחשישיון, נכון?
למעשה, כן, הם בעצם במידה מסוימת גלגול שקשור לחשישיון, אבל צריך לומר, זה רק קצת מצחיק, כי אנחנו מגיעים, רגילים לחשישיון ככינוי לקאט אגרסיבית, כן, זה כן. מתפיסה כזאת כמעט אנרכיסטית של, של הדת ושל הפוליטיקה.
רק נגיד שהחשישיון הם בעצם, במילה נקצר, כי אפשר לעשות אולי שיחה שלמה רק על החשישיון, אבל הם בעצם קבוצה שמתנגשים, חשישון מלשון המילה חשיש ומלשון המילה אסאסן, כן? היו מתנגשים בתקופה הזאת, אבל תמשיך.
זהו, המילה אסאסן היא בעצם נגזרת מהשם שלהם, הם היו, הם הטילו מורה בימי הביניים, ניתן שעד המאה ה-13 ניתן שהם מעורבים באין ספור מלחמות פנימיות, כי הם התנגשו בשליטים וזה יצר תסיסה, זה ממש סף אנרכיזם כזה, והניזרים היום הם אחד מהזרמים הכי פסיביים פוליטית באסלאם, זו תפיסה שגורסת שאין לאנשים, אין לאסלאם מה להתערב בפוליטיקה פנימית
של המדינות שבהם חיים, הם צריכים להיות נאמנים לשלטון. שימו לב לדמיון, דרך אגב, לדת הדרוזית, שיצאה בעצמה מהאיסמאיליה, כן? אז יש פה כנראה נקודות שקיימות. אז זה זרם שהוא מבחינה פוליטית, הוא פסיבי כמעט לגמרי, ומה שמעניין זה שאגה חן, המנהיג של הזרם הניזרי של האיסמאיליה, חי בלונדון, הרבה שנים, גם אבא שלו חי בלונדון, הוא אחד התורמים הכי גדולים, הוא באופן כללי פילנטרופ גדול, אבל הוא אחד התורמים הכי גדולים לחיזוק וקימום העניין בעולם המוסלמי באדריכלות ובאומנות. הוא מחלק פרס, פרס האגה חן, לאדריכלות אסלאמית, שהוא בעצם פרס שנועד לבנייה, לא רק דרך אגב של מסגדים או משהו כזה, בנייה בתוך העולם המוסלמי, בנייה, פרויקטים של אדריכלות. הוא אחד מהספנים הכי גדולים בעולם של אומנות אסלאמית. הוא גם בן אדם שהוא מחלק המון פרסים והקרן שלו עורכת כנסים והמון אירועים שעוסקים באומנות מוסלמית, גם בהקשר ההיסטורי וגם בהקשר המודרני, גם כלומר טיפוח אומנים צעירים בעולם המוסלמי. ושימו לב איך זה מקבל אפילו ביטוי שרלוונטי לציבור הרחב. למשל, קרן האגה חן השקיע, אנחנו מדברים פה בעשרות מיליונים, כן? בשיפוץ של שטח בקהיר העתיקה, קהיר היסטורית, שבמשך עשרות שנים היה מזבלה, מזבלה ענקית שנמצא בשטח העתיק של העיר, שהייתה כמובן חוויה מאוד לא נעימה בשביל מבקרים, כן? תחשבו על קהיר ההיסטורית, מטר תיירות. ובעצם קרן האגה חן נקטה את כל המקום הזה ובנתה במקומו פארק. פארק מאוד מאוד גדול, דרך אגב, במיטב השיטות הטכנולוגיות המודרניות, מחזור מים, כן, טכנולוגיה ירוקה, שהפארק עצמו גם כולל בתוכו מאפיינים של אדריכלות גנים אסלאמית מסורתית, אדריכלות שמשחקת תפקיד מאוד מאוד גדול בבנייה, וזה כמובן יצר ריאה ירוקה בעיר מאוד מאוד צפופה ומזוהמת, שזה דבר חשוב, ובעצם אנחנו רואים עניין גובר של גורמים, האגה חן עושה את זה כבר הרבה מאוד שנים, אבל למשל במפרץ, כן, באמירויות, בקטר, אנחנו רואים עניין גובר. המוזיאון הכי גדול לאומנות אסלאמית בעולם, זה מוזיאון שנפתח לפני עשור בערך, בדוחה, בירת קטר. אנחנו מכירים גם, כל מי שעכשיו, הנה, שימים לנו אנשים שהיו באמירויות, אז חלק מהמסלולים של הטיולים המאורגנים לאמירויות, לוקחים את המבקרים לאמירות שרג'ה, אחת האמירות היותר קטנות, לצד אבו דאבי ודובאי המוכרות, ובשרג'ה יש מוזיאון גדול של ציוויליזציה ואומנות אסלאמית, וחלק מהקבוצות גם הישראליות נוסעות לשם, אני יודע את זה. ואפשר להביא עוד דוגמה, כן? לובר אבו דאבי, כן, אמנם זו שלוחה של הלובר, כלומר זאת, זה
המוזיאון הצרפתי,
מוזיאון, של המוזיאון הצרפתי, שבעצם בשיתוף פעולה עם משפחת המלוכה של אבו דאבי, בנתה שלוחה מאוד מאוד מרשימה בעיר, אבל בלובר אבו דאבי, לצד אומנות מערבית, אומנות אסיאטית, אומנות אפריקאית, יש חלק מאוד מאוד גדול שמוקדש ספציפית לאדריכלות ואומנות אסלאמית, וזה דבר שההנהלה, כדאי לציין, הנה, שימו לב לעוד דבר מעניין, לובר אבו דאבי מאוד מתגאה בכך שהוא מכשיר כל הזמן קאדרים של אנשי מקצוע, עוצרים, משחזרים, משקמים, מדריכים, מקומיים. כלומר, שהעובדים שם הם רובם הגדול לא אירופאים, זה לא שהלובר בא ובנה להם את המוזיאון הזה, אלא שהם מעסיקים ויוצרים קאדר שלהם שמומחים לתחום הזה, מקומיים. מהמפרץ, בין מוסלמים אולי מאזורים אחרים, כי באמירויות יש אוכלוסייה מהגרת גדולה, אבל זה הרעיון. והדבר הזה הוא כן ניכר לעין, ואני חושב גידול מסוים בעניין של בנייה מודרנית מוסלמית, עם הקשר דתי, אבל לא בהכרח, כי אנחנו רואים את זה גם בפרויקטים מונומנטליים אחרים, כלומר אנחנו יכולים לראות את זה בבנייה של אוניברסיטאות, כן? של מכלולים גדולים, הסעודים מאוד חזקים בזה בגלל הכסף, כן. של מכלולים ציבוריים גדולים, בתי חולים, אוניברסיטאות וכו', שלמרות שזה בנייה מודרנית, יש מאמץ להשתמש במאפיינים של אדריכלות מסורתית, וגם מאמץ, תשימו לב למשהו מעניין, אם האתרים המונומנטליים הגדולים של ימי הביניים הם מדרסות, בתי חולים, אכסניות לעולי רגל, כן? אז הבנייה המודרנית הולכת באותו מסלול. זה אוניברסיטאות, כן? מקבילה מודרנית למדרסה. זה בתי חולים, שזה ממש אותו דבר. זה בתי מלון, לפעמים, כן? כלומר, יש פה איזשהו עניין, נקודה מעניינת, שאומנם זה כמובן, רוב המדינות המוסלמיות הן מדינות עניות, אז אתם לא תראו המון מזה, אבל זה כן קיים, כלומר, זה כן עניין שקיים, וזה כן תופעה של אומנים ואדריכלים ואנשים שעוסקים בשחזור של אומנות וביצירה של אומנות חדשה, שמושפעים מההיבט המסורתי, אבל גם נכנסים בזה מההיבט המודרני. וזאת למרות פעילות של קבוצות סלפיות ששוללות את האומנות.
עכשיו, הזכרת סלפים, זה דווקא מאוד מעניין שאני אוהב להסתכל באמת על ה... אם תרצה, הקבוצות האלה שהוא מנסות להרוס בתוך האסלאם, אז הזכרת גם אומנת דאש, אבל גם הסעודים עצמם, גם הסעודים עצמם הרסו בתי קברות של ראשוני המוסלמים, נגיד בבקי ומקומות אחרים, שזה מעניין שבעצם ממשיכי דרכם, שהם הממלכה הסעודית, בהמשך ישפצו מאוד את כל המתחם של מכה, ישפצו מאוד את מסגד הנביא, שזה כאילו, אני לא יודע אם אני אלך רחוק עידד מודרניזציה והכל, אנחנו היום רואים את מה שמוחמד בן סלמן מנסה לעשות בסעודיה והכל, אבל גם הרבה שנים אחורה, הזכרתי את זה בפרק עם ניר בומס והכל, אבל גם ההרס היה מה שנקרא, דאש לא המציאו את הרעיון של להרוס אתרים מוסלמים.
נכון, למעשה אנחנו גם רואים את זה בהקשרים של, אפרופו מיניאטורות, נגיד אצלנו במוזיאון, יש ספר בין 450 שנה בתצוגה, שהוא מדריך לעלייה לרגל, לחאג'. מדריך שהוא גם כתוב בטורקית עותמאנית דרך אגב, וגם מלווה באיורים של האתרים שהעולה לרגל צריך לבקר בהם במכה, יש מספר אתרים, זה מסלול די ארוך, זה כן. די הרבה קילומטרים של הליכה ברגל, ויש איור של המסגד הגדול עצמו, מסביב לקאבה. וכשמסתכלים על האיור הזה מהמאה ה-16, כן, תקופה עותמאנית, אנחנו רואים עד כמה המתחם הזה שונה מהמתחם הסעודי שאנחנו רואים היום. כן? כן. אנחנו רואים עד כמה יש בנייה נוספת, יש מאפיינים, יש מבנים שקיימים בתוך הרחבה מסביב לקאבה עצמה. כן. והדברים האלה כמובן הסעודים במאה ה-19 בעיקר הורסים. עכשיו, זה נובע בעצם מהעובדה שהפרשנות הרדיקלית היא עובדת כשאתה מגיע, כן? כשאתה בא ואתה כובש ואתה משנה סדרים. אנחנו זוכרים שיש אפילו קבוצה בהיסטוריה המוסלמית סוג של קאט, כן? שכובשת את מקה וגונבת את האבן השחורה.
כן. הקרמתים.
הקרמתים, כן. אבל כשאתה צריך לבנות מדינה, ואתה צריך לבסס שלטון, ואתה צריך לבסס לגיטימציה, אתה לא באמת יכול לעשות את זה בלי בנייה, ובלי השקעה באיזושהי, אני לא יודע אם אומנות זה ממש המילה, אבל לא סוג בלי השקעה באדריכלות. לכן סעודיה, עם כל היומרות הדתיות של קבוצות שם, להדגיש אסלאם כזה שהוא חוזר לשורשים, והוא נמנע מחדשנויות ומדברים שהם אסורים, בדעה ודברים כן, מהסוג הזה.
חידוש מגונה.
חידוש מגונה. אנחנו לא יכולים, בסופו של דבר גם הסעודים לא יכולים בלי ההשקעה בבנייה המונומנטלית, כן? ודרך אגב זה גם מתקשר לנושאים כלכליים, אז מול המתחם של החרם של המסגד הגדול במכה, עמד במשך 250 שנה מבצר מצודה עותמאנית, שהיא כן על העיר, על גבעה, היא התנסעה מעל העיר. בתחילת שנות ה-2000, הסעודים הורידו את הגבעה הזאת, ביחד עם המבצר העותמאני, שזה עורר דרך הרבה מחאה, כי זה שוב, זה הרס של מבנה היסטורי, אמנם לא מבנה דתי, אבל מבנה היסטורי, כדי לבנות מונומנט משלהם. מה שהם בנו שם זה אברג' הבית, שזה שלושה מגדלים, בין המגדלים הכי גבוהים בעולם, בראשם מגדל השעון הכי גדול בעולם,
כן.
מתחם עצום עם קניון בגובה של, אם אני זוכר נכון, 7 קומות, 3 בתי מלון שונים, דירות, מבנה באמת ברמה של גורדי השחקים הכי גדולים בעולם, והוא נמצא 50 מטר מהמקום הכי קדוש לאסלאם, כן?
כן.
אז יש פה כמובן גם מונומנטליזם מקומי, כמובן שיש פה גם עניין כלכלי ברור, כן? יש פה עניין של רצון להרוויח דרך הדבר הזה, זה גם עורר הרבה מחאה אצל הרבה גורמים בתוך העולם המוסלמי, אבל שוב, אי אפשר לחשוב על שושלת או על מדינה, שבוודאי כזאת ששולטת במקום קדוש, במקום כל כך חשוב כמו מקה, שלא תשקיע בתוך ההיבט הזה של הבנייה. ואני חושב שגם אם מנטרילים את ההיבט הממש פוליטי, כשאנחנו רואים את העובדה שכמעט כל שליט מוסלמי מנציח את עצמו באמצעות השקעה, באומנות, ביצירה, גם בשירה, כן, גם זה סוג של אומנות, שירה וספרות, אבל כמובן באמצעות בנייה, אנחנו מבינים מאיפה זה מגיע, זה תמון, תמון במינה רבה בתוך כל ציוויליזציה, אבל זה תמון במינה רבה גם במסרים של העולם המוסלמי, שוב, לא בהכרח בהיבט של מצוות דתיות, אבל של העולם המוסלמי, וכשרואים מיניאטורות, איורים, של מהמת הכובש, אותו אדם שכבש את קונסטנטינופול ומוטט את האימפריה הביזנטית, והפך את הסמל של האימפריה הביזנטית, איה סופיה, כן, למסגד, איך הרבה פעמים הוא מופיע? הוא מופיע כשהוא מחזיק ביד פרח,
כן? לפעמים יש גם איורים של ביד אחת חרב וביד השנייה פרח, אבל המסר הוא ללא ספק ספרה וסייפה, או אפילו יותר ספרה, כי האידיאל של השליט זה לא רק מגן האמונה, זה לא רק רזי, זה לא רק לוחם למען הדת, אלא זה גם מישהו שמשקיע כסף ביפוי המדינה, בפאר המקום שבו, שאותו הוא שולט, בבנייה, בגנים, במוזיקה, בשירה, באומנות. ואני אולי אסיים נקודה מעניינת בהקשר המודרני. כל מי שהיה בגנים הבאיים בחיפה או באקו, ראה גנים שמתוכננים לעילה ולעילה. הגנים בחיפה כמובן שהם חדשים יחסית, הם גם שוב כוללים מערכת שלמה של מחזור מים, יש שם כמובן השקעה אדירה. אבל הבנייה הזאת היא בנייה שהיא נשענת בעיקרה על מאפיינים של אדריכלות גנים איראנית.
כן, אורי גולדברג הזכיר את זה.
זהו, הסיבה לך כמובן קשורה לעובדה שהמייסדים של הדת הבאית הם איראנים במוצאם. אבל המאפיין הזה הוא מאפיין שהוא בעצם מתקשר בהקשר הבאי ממש למסר אמוני, כן? Okay. הרמוניה, שלמות של העולם, יופי, כן? הדר של המרחב שבו אתה קיים, זה חלק מהתפיסה הדתית. והתפיסה הדתית הזאת היא אמנם דת נפרדת לחלוטין, כן? הדת הבאית היא אחת הדתות הכי צומחות בעולם, אבל היא ללא ספק נשענת על מאפיינים שקיימים גם באסלאם, כי המתחמים שבנו הבאים הם מתחמים שהם ההשערה שלהם היא באדריכלות גנים ומתחמים מאוד מאוד גדולים, מלכותיים, לפעמים מסגדים, לפעמים ארמונות, באיראן השיעית.
עכשיו, הזכרת את ארחן, ובעצם הוא גם מתחבר אלינו פה לירושלים.
כן, עכשיו, ארחן הוא, זה נקודה מעניינת שהיא קשורה ספציפית לשיתוף פעולה שלו, של הקרן שלו, עם גורמים בארץ. דרך אגב, מי שילך באמת למזרח העיר, אתם תראו שיש מקומות ששופצו, יש לוחות, יש שלטים, כן. שופצו בהשתתפות של קרן האגחן. צריך להגיד שהקרן האגחן לא ממש משתפת פעולה בצורה פעילה עם ממשלת ישראל אולי, אבל היא ללא ספק משתפת פעולה עם גורמים ישראלים ועם גורמים יהודיים, אבל זה לא הגורם היחיד. בעצם כשאנחנו מדברים על הקשר של אומנות מחשבית, אז תשימו לב ששוב, השקעה במוזיאונים הרבה פעמים במפרץ. מי שמכיר דרך אגב, אני אגיד משפט, בארץ יש רק עוד שני מוזיאונים שיש להם פרופיל בהקשר הזה. אחד זה מוזיאון עמי המזרח, תולדות עמי המזרח בבאר שבע, שנמצא בתוך המבנה של המסגד העות'מאני, כן. של באר שבע, אבל זה מוזיאון שאין לו אוסף קבוע, הוא קטן. והמוזיאון השני זה מוזיאון האסלאם של הוואקף בהר הבית, שהגישה אליו מוגבלת וישראלים בדרך כלל לא יכולים להיכנס אליו.
שם נמצא בעצם גם התותח הרמדאן המקורי.
בדיוק, שם נמצא גם תותח הרמדאן המקורי, ושם דרך אגב נמצאים גם השרידים של אותו מינבר של סלאח א-דין שנשרף ב-69, מה שנשאר ממנו נמצא שם. וזה מוזיאון שלא כך נגיש כמובן לישראלים. אומנות והדרכלות, הם, כמו שהם כלי להדגשת העליונות שלך, הם יכולים להיות גם כלי להבנת הדמיון והקשרים. זה לא אומר שצריך לעשות אידיאליזציה של ההיסטוריה, לא אומר שצריך לדבר רק על הקשרים של קשרים חיוביים, אבל זה אחד מהמאפיינים הכי משמעותיים שהם נראים בעין, ולכן הם מאפשרים לנו רוחב מבט יותר גדול. אני אגיד אולי משפט אחד בנושא הזה, שאנחנו מתייחסים הרבה פעמים לאומנות, אני רואה את זה הרבה פעמים כשאני עובד עם ילדים, כששואלים ילדים על אומנות, הם חושבים אוטומטית בדרך כלל ציורים או על פסלים.
כן.
אבל אומנות, העולם המוסלמי למשל, היא אומנות שחלק מאוד מאוד גדול ממנה, זה חפצים שימושיים. כן? מאחר שפסלים וציורים הם מוגבלים, כאמור, מהסיבות הדתיות שהתייחסנו להם, ויש מגבלה על דמויות, זה לא אומר שאנשים לא יכולים לייצר משהו מאוד 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 מרשים ומאוד מרהיב. הם עדיין יכולים לעשות את זה, ואפילו יכולים לעשות את זה עם חפצים שהם שימושיים, עם כלים ועם עטיפות לספרים, כן? ועם אפילו כלים לאיסוף תרומות של סופים, של סופים נודדים. והן ליצירות אמנות מאוד 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 מרשימות, והן בעצם בבת אחת גם יצירות אמנות, גם חפצים שימושיים, והרבה פעמים גם מסמכים היסטוריים שאפשר ללמוד מהם מי יצר ומתי ובשביל מי ובאיזה הקשר ובאיזה שפה. כן. אז האומנות היא בעצם שפה בהקשר הזה, והיא שפה שיכולה להיות מאוד מאוד פורה.
וואו. אני רק אגיד ככה, הפרק אנחנו מקליטים אותו ביוד א' בניסן, תשפ"ג, השניים באפריל 2023, במהלך חודש הרמדאן. אז אני רק אומר את זה כדי שכשמישהו יתכנן את הלוז שלו, אם ללכת למוזיאון אומנות האסלאם, לדעת האם זה עוד רלוונטי או לא, אז כמובן אפשר לעקוב. זה
צריך לעקוב פרסומים, כן.
בדיוק. ג'ניה. היה מרתק לגמרי, תודה רבה.
תודה רבה, היה לי ממש כיף, שמח, חייך להיות פה.
איזה כיף. האזנתם לפרק 53 על אומנות ואדריכלות באסלאם עם ז'ניה פרומין. אני רוצה להזכיר שאתם מוזמנים לעקוב אחרי גם בכל המדיות השונות, להזמין אותי להרצאות, ובאותה הזדמנות כמובן שאשמח לא רק לתגובות ושיתופים כתמיד, אלא גם לשאלות וחידודים על כל מה שקשור לפרק הזה, לפרקים אחרים שהיו, או לנושאים שתרצו לשמוע עליהם, וכמובן לדרג את הפודקאסט הכי גבוה שאפשר, ולשתף אותו למשפחה, חברים, וכל מי שהנושא יעניין אותו, כל זאת כדי שאנשים נוספים יוכלו להצטרף על הקהילה הגדלה. הקטע המוזיקלי, לחן והפקה, רמי זקאים, קלידים, ראובן סגל, לגינה על עוד, רמי זקאים. שיהיה לכם אחלה של יום, בשורות טובות, ועם ישראל חי.